עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כסבית. 103 FM. 1 2.
לוי, בארץ, קראת אותו הבוקר?
לא, אבל רציתי לקרוא ולהביא לך, זה המשיח שלך, זה גדעון לוי, המליץ יושר החדש של תניהו.
כן, וכאילו, אני עוד לא מגיע לפאנץ', הוא אומר, אפשר לכתוב, אפשר לכתוב, אפשר לכתוב, ועוד לא הגעתי לפאנץ', ואז פתאום נהיה לי 1-2, ואני חייב להגיד 1-2 הרי, כי יש אנשים שאם אני לא אומר 1-2, שולחים לי וואטסאפים, לא אמרת 1-2.
נו, אנחנו היינו על זה, דיברנו על זה אלף פעמים, אנשים אומרים לי לשתף שידור, אנשים נותנים לנו עוד בימוי.
נכון, טוב, באמת צריך לשתף שידור.
אז תשתף שידור כבר.
טוב, לא הספקתי לקרוא את גדעון לוי, חבל שאין לנו זמן להעלות אותו היום.
באמת חבל. כי הוא מסביר שם במאמר כמה הממשלה הזו הרבה יותר רימנית מהקודמת, ולשיטתו עשתה הרבה יותר אסונות מהקודמת.
באמת?
אותו אדם שקרא לטייסי צהל או רוצחים, כן, שמתפרנס מתעשיית השלום ומסתופף בחברת לא חשוב מי בכל כנסי השלום. תשמע, אם יהיה בסוף שלום, האנשים האלה, אני לא יודע מה הם יעשו עם עצמם.
לא היו בבש הגיהנום, כאילו, כמונו? מי בסוף בבש הגיהנום? לא הבנתי.
כל כוחות האופל.
כוחות האופל.
כוחות האופל, כן.
כוחות האופל!
הנה, ארתי אותו, חבר'ה, ארתי אותו.
ואנחנו הרסתם את הדמוקרטיה! וביבי, הרס לנו את המדינה, הוא ירוס לנו את הדמוקרטיה! וואי, ובן גביר! כל פעם שלפיד אומר ביבי בן גביר, כן, לפיד ווליד. כל פעם שלפיד ווליד אומר ביבי בן גביר, אני נהיה יותר טיפש באיזה 10%, משהו כזה.
זה אוקסימורון, זה לא יכול להיות.
זה לא כל פעם 10% מה10%.
זה לא יכול להיות.
10%, 10%, 10%.
אתה מתחיל ברף מאוד נמוך, לא אישה. עכשיו צריך מיקרוסקופ גרעיני כדי לראות.
כמה טיפשים אנחנו, הוא חושב? כמה? כמה טיפשים?
כמה שצריך.
הבן אדם הזה, זה המסית הגדול בהיסטוריה של מדינת ישראל. אין מסית.
עוד פעם אתה מעתיק, אלוהים, משום משהו מקורי, נון.
אתה יודע מה? בוא, אני עושה איתך התערבות.
משהו מקורי. אני אומר טנטור מתה טנטור. שופרות, שופרות. המסית הכי גדול, גם אתמול התקת. אתה חלס, אתה בן אדם מקורי, יש לך דברים משלך. יש לך דברים מדהימים משלך, מדהימים.
בן רחל, כן, תקשיב.
שלום, כן, בוקר טוב.
יש לי התערבות בשבילך. אתה מביא את כל ההסתות של נתניהו מכל התקופה שלו, 20 שנה. את כל הסינקים של ההסתות של נתניהו, אני מביא את כל ההסתות של יאיר לפיד. עכשיו ככה, אם אתה מביא לי יותר, כל סינק יותר שאתה מביא, על כל אחד מהם אני נותן לך 1,000 שקל. אם על כל סינק שאני מביא יותר ממך, אתה נותן לי 100 שקל.
אתה חוזר כל פעם, פה תשלים אותי ככלב השב אל כיאור, לאותה שטות ילדותית. תקשיב לי. קודם כל, המותג הזה הוא שלי. המסית הגדול בהיסטוריה הוא בנימין נתניהו. לנסות להוכיח אחרת...
לא, אני אומר בפוליטיקה הישראלית, לא בהיסטוריה.
לנסות להוכיח אחרת, אפילו בקרב הביביסטים שיודעים את האמת, יהיה לך קשה. תילחם בחזיתות אחרות. לא בחזית שאתה לא יכול לנצח בה. מה שטוב אצל נתניהו, זה כמו גם במגעים המדיניים שלו, כמו גם במגעים הפוליטיים, הוא שומר את מרחק נגיעה. לא תמיד זה מצליח. עצם העובדה שכל האיציק זרקות והאורלי לב וכל החבורה הזו מתארחת אצלו, כל הזמן, בכנסת, מסתופפת בקרבתו ומעולם, כל המפעל הזה של שמאלנים בוגדים, של משה מרון, הרי מאיפה זה בא? מי יכול להפסיק את זה ברגע?
אז ביבי שלח את משה מרון?
ברור.
אה, ברור. הבנתי. אז אתה מבין שההצעה שלי להתערבות על ביבי ויאיר, היא לא, אתה לא מקבל אותה.
תקשיב, אני מניח לך להמשיך לפזר את הספין הזה.
לא, אם הוא גדול המסיתים, ביבי, אז היינו צריכים לשמוע אותו.
הוא גדול המסיתים.
אין לכם אף הסתה שלו.
שמענו אותו 1,000 פעמים.
אין לכם אף סינק של הסתה. יש לכם משהו?
שמענו אותו מיליון פעמים.
יש לכם משהו מלפני 20 שנה?
לא, אין לנו משהו מלפני 20 שנה.
שהוא בכלל אמר אותו באוזן לבן אדם.
לא, ממש לא.
אמר אותו באוזן לבן אדם.
באוזן זה הכי גרוע.
ואתם בכלל משמיעים חצי משפט. זה גם לא מה שהתכוונתם.
באוזן...
זה מה שיש לכם. עכשיו לפיד אני רוצה להשמיע לך. הנה בבקשה. היום אני אשמיע לך. תני לי לפיד הסתה בבקשה. אחד מהם, תני לי. כן, בבקשה.
הממשלה שלו, הממשלה היחידה שיש לו. ליצמן, סמוטריץ', בן גביר ודרי. ממשלה של סחטנים וגזענים שתיקח את הכסף של אנשים עובדים ותיתן אותו לאנשים שלא עובדים. ממשלה חשוכה שתפגע בכלכלה, תפגע ביחסים עם האמריקאים, תבריח מפה את הילדים שלנו.
אוקיי, אז יש לנו פה סחטנים, גזענים, לוקחת את הכסף מהאנשים, מכם, מהאנשים שעובדים, ותיתן אותו לאנשים שלא עובדים, זה, אתה יודע, זה ממש הדר שטרימר, כן? גרמניה של שנות ה-30. תיקח, היהודים ייקחו לכם את הכסף, ניתן ליהודים שלא עובדים, הם ייקחו לכם את הכסף, כן, ממשלה חשוכה, ושתבריח את הילדים שלנו, אתה מבין? הילדים שלנו ירדו מהארץ בגלל האנשים האלה, בגלל סמוטריץ' ובן גביר וליצמן ודרי. זה ממש אנטישמיות, זה כי עכשיו תני לי עוד אחד, בבקשה, תני לי עוד אחד, שיהיה לנו בשביל הכיף משהו.
חבורה גזענית חשוכה, הומופובים, שונאי ישראל. אנטי יהדות.
שונאי ישראל, כן? הוא משתמש בשונאי ישראל. אלה שונאי ישראל. אתה מביא, אתה מדבר על הסתה? אתה לא מתבייש לדבר על הסתה על נתניהו? כשיש פה בן אדם שהוא מחולל שנאה והסתה, היער לפיד הזה, פשוט הוא כל כך מאותרג שמותר לו להגיד הכל. ואתם לא עושים איזה שום דבר, זה לא מעניין אתכם. מותר לו להגיד כל דבר. אם ביבי היה אומר עשירית ממה שיאיר לפיד אומר, הייתם כבר מורטים את השערות. אבל ביבי לא אמר אף פעם משהו שמתקרב לזה. אף פעם. הוא לא אמר כלום. הוא לא אמר כלום. אין לך סינק אחד של הסתה של נתניהו. אני יכול להביא לך פה עשרות של יאיר לפיד. זאת האמת.
תשמע, אתה מגוחך. אתה פתטי. זה לא יצליח. הציבור לא מטומטם. הבעיה העיקרית שלי היא שחלק גדול מהביביסטים אוהבים אותו ככה עם ההסתה, אבל הם יודעים שהוא גדול המסיתים, הוא גם גדול המסתירים, וגם הניסיון שלך לגרום לזה שלא נדבר הבוקר למשל על זה שראש המודיעין האיראני פוטר, כי לא הצליח לנקום בישראל, אפילו לנקום הם לא מסוגלים, טפו טפו, הקש בעץ, כל האמונות התפלות שיש לכם זה הזמן, שלא נדבר על הוואטסאפ שהוא קיבל מהמפעיל שלו אתמול בכנסת, נתניהו מהבן יאיר, שלא נדבר על הרבה דברים, תמיד אתה חוזר לקשקוש הזה, אז אני חוזר ואומר, הוא... לא תובע אותי על זה, הוא תובע על שטויות אחרות. האיש הוא גדול המסיתים, הוא הוזהר אין ספור פעמים על ידי ראש השבק, על ידי הפסיכיאטר שעבד אצל, פסיכולוג שעבד אצלו, על ידי אנשיו.
לא להגיד את השם, לא להגיד את השם.
נכון, נכון, תורש אני נזהר.
אוקיי.
תורש אני נזהר. ואני אתן לך, לפני שאני אגיד לדבר שאני רציתי להגיד הבוקר, אגב, רמז לא קשור לביבי, זה שהוא קרא למפגינים מפיצי מחלות, הוא קרא להם אנרכיסטים, הוא קרא לשמאלנים, או לאלה שמתנגדים אליו, זה אפילו לא שמאלנים חמוצים, הוא הפך את המילה שמאלן לכללה, הוא קורא לכל הח"כים הערבים תומכי טרור, אחרי שהוא מנהל רומן ופלירט לוהט עם אחד מהם בשם מפלגה שלמה, וכן, הוא אמר לרב כדורי שהשמאל שכח מה זה להיות יהודים, ולסוחר בשוק הכרמל, השמאל שונא את כולם, רוסים, אתיופים, כל מי שלא כמוהם, נתן אשל, האיש הכי קרוב אליו, מדבר על השנאה שאנחנו מפעילים כי זה הכוח שלנו וזה מה שאנחנו עושים, יכולים לעשות בבחירות. הוא אמר באיזושהי אספת בחירות שיכול להוריד את השכפץ כי כולם כאן מהליכוד, ליכודניקים. הוא המחולל הגדול של השנאה הפנימית שלנו, חילונים נגד דתיים, נגד חרדים, נגד מסורתיים, ערבים, יהודים, שמאלנים, ימניים, זה הכל. הוא הסית נגד רבין בכל הכוח. הוא הוביל מסע הסתה חסר תקדים עד שהוא נרצח. היום הוא אותו דבר עושה לבנט ולפיד. הבוט שלו בבחירות לפני פעם או פעמיים, לפני שנתיים שלוש, קרה ביום הבחירות שערביי ישראל רוצים לרצוח ולהשמיד את כולנו, גברים, נשים וילדים. אני לא אשכח את זה. הוא מסית בצורה חולנית נגד מערכת שלטון החוק. הוא הביא, גרר אחריו את כל האפסים מהליכוד לבית המשפט, תחת סמל המדינה, להגיד שהמערכת הפרה לו תיקים, שהשופטים והעורכי דין והפרקליטים והטובים והחוקרים. הוא אתמול הצביע שאתה מנסה פה לשכנע שזה לא יקרה, כן? בעד הצעת חוק השפיטה שהממשלה תמנה את שופטי העליון. הוא אתמול ישב בשקט ושמע את מאי גולן אומרת שכשהם יחזרו לשלטון הם יזרקו את כל החוקרים והשוטרים והטובים ושלא יודע מי עוד לכלא. הבן אדם הזה הוא פגע רע. עכשיו, זו הייתה התשובה. עכשיו לגבי משהו שאני רציתי להגיד ולא קשור לפוליטיקה המיידית. ראיתי אתמול אישה די מתואבת בשם ריידה רינאוי זועבי מצביעה, אבל בשמחה מופגנת, בעליצות ובאושר עד אין קץ, נגד הצעת החוק ומפעל החיים של חברת הכנסת שרן השכל על קנאביס רפואי, ומפילה אותה. עכשיו, אם זה היה לגליזציה שאתה ואני תומכים בה, אבל זה לא משנה, הייתי אומר סבבה, היא ערבייה, אולי שמרנית. ספוילר, היא לא שמרנית. דיברתי איתה 1,000 פעמים. היא לא שמרנית, היא לא אסלאמיסטית, היא אמורה להיות בכלל ליברלית. והיא כמובן תקעה סכין בגב של המפלגה שהביאה אותה לכנסת. אבל היה מדובר רק על קנאביס רפואי. עכשיו אני במקרה, לשמחתי לא נחשפתי לזה רבות בחיי, אבל עכשיו עם קרובת משפחה מאוד אהובה, שהקנאביס הרפואי מחזיק אותה בחיים. וכל הקשיים שהרגולציה עושה לאנשים האומללים האלה, והאישה המתואבת הזו, סתם, אתה יודע, כדי להטריל את אלה שהכניסו אותה, את אלה שלימדו את כולנו מה, איך קוראים לה. זה אין לתאר בכלל. היא הדיחה בבושת פנים את אורלי לוי אבקסיס מתואר השרלטנית הכי גדולה בפוליטיקה אי פעם. אני מדבר על נשים, גברים היו יותר. זה פשוט עורר בי כזאת תחושת בחילה. אני כמעט עיקתי, אני אומר לך, זה פשוט לא יאמת. אתה יודע, אם זה היה, אתה יודע, אפשר, תקנות היוש, אתה לא יכול להתווכח. היא בסוף ערבייה קפץ להגן הלאומני. אבל זה, יש לך מראה בבית, גברת רינאוי זועבי? בטח נשברה.
אני רק נהנה ממה שאתם עושים לה, זה פשוט תענוג לראות אתכם. שעכשיו, היא הרי ביצע, אני אמרתי לך פה לפני איזה שבועיים, עכשיו היא מבינה מה זה השמאל האלים, אחרי שבוע היא בעצמה אמרה את זה. איזה אלימות יש בשמאל, מה עשו לה. אז אני נהנה מהדבר הזה. אבל בכל זאת, ברשותך, אני רוצה לחזור רגע לרשימה שאתה הקראת פה.
אני רק, ינון, שנייה, בגלל שזה, אני קיוויתי שתתרומם לגודל השעה, ותבין שהקטע שאמרתי עכשיו לא קשור לשום דבר פוליטי ולממשלה ולקואליציה. לא קשור.
ברור.
זה דבר אנושי מדרגה ראשונה.
אתה נכנס בזועבי בלי קשר לפוליטיקה, ברור. ברור לי לחלוטין. עכשיו, לגבי הרשימה,
בעצם אין לי סיכוי להבין אותי. אני מתנצל שניסיתי, סליחה. מתנצל שניסיתי, סליחה, הבנתי, לא תתרומם.
מרגשת אותי הדאגה שלך.
תמשיך למטוש בביצה שלך.
מרגשת אותי הדאגה שלך למשתמשי הקנאביס. באמת זה מאוד מאוד מרגש. אני בטוח שאין לזה שום קשר לעניינים הפוליטיים. אבל לגבי הרשימה שלך, בוא, אתה כאילו באמת דיברת שזה שהוא אמר חמוצים, זו הסתה. כן? אתה באמת אמרת שזה שבן אדם שתפרו לו תיקים, שיש עליו תיקים, אמר שתפרו לו תיקים, זו הסתה. אתה באמת אמרת שהבדיחה שהוא סיפר על זה, אם יש פה ליקודניקים, אני רק ליקודניקים, אני אוריד את השכפץ, זו הסתה. אתה באמת ייחסת למה שאמר נתן אשל, לא שזאת הסתה. אתה באמת ייחסת לזה שהוא אמר אנרכיסטים, לזה שהוא הסתה. אתה באמת התכוונת לזה שאמרת שאיזה בוט שלו שנמחק אחרי חצי דקה מהאוויר שאמר, אני לא זוכר מה, על הערבים שהם רוצחים או משהו כזה, שנבחקו אותו, שזאת הסתה, ועוד ועוד ועוד. תגיד, זה הרשימה שיש לך? זה מה שיש לכם? במקום לגנות את הדברים של יאיר לפיד, שקורא לי כוחות האופל. לי, איפה הוא היה בצבא האיש הזה שקורא לי כוחות האופל? מה הוא עשה למען המדינה האיש הזה שקורא לי כוחות האופל? שאני 5 שנים הייתי בצבא, שירתתי את המדינה. מה הוא עשה שירו עליו בלבנון? שמישהו פה אמר שהוא ישן איתו חשיש בלבנון באיזה מוצב שם. הוא קורא לי כוחות האופל, ואתה נותן לי את הרשימה הזאת במקום לגנות את יאיר לפיד? אתם לא מתביישים? הרי מה לא אמרתם עלינו? מה לא אמרתם עלינו? במקרה מישהו שלח לי היום גם את שבתאי שביט שאמר בזמנו שבוחרי נתניהו הם חסרי דעת. והאוכלי קש וגבבה. ובוטים, ותתי אדם, ומה לא אמרתם עלינו? רק שהכל פה זה הנדסת תודעה שלכם בתקשורת, שלא עושה מזה שום רעש. על נתניהו הפכתם את כל המציאות. על נתניהו שאין סינק אחד של הסתה שלו, אתם קוראים לו גדול המסיתים? אתם פשוט מהנדסי תודעה, פקולטה להנדסת התודעה, על שם זהבה גלאון. תתביישו.
זהבה גלאון זה מדרון חלקלק, ואני קורא לך לחזור בך, ואני אומר לך שוב, בידידות רבה, זה לא יצליח. יש ספינים שהם עלובים מכדי להצליח. אז אני מבין שההוראה עכשיו מיאיר נתניהו היא לתקוף את יאיר לפיד, אז אני מסביר לך, זה מאוחר מדי, הוא הולך להיות ראש ממשלה. ואם יהיה טקו, זאת תהיה ממשלת מעבר ארוכה. אתם תצטרכו להתבשל בתוך המיץ העלוב הזה, המצחין הזה שלכם, עוד הרבה מאוד זמן. וכן, הוא גדול המסיתים, אני שכחתי הרבה דברים, אני הלתרתי את הרשימה הזו, אני יכול להוסיף לך אם אתה רוצה, כאילו אני יכול להסביר לך שהוא אמר על רבין שהוא תושבי עזה והמחבלים חשובים לו יותר מחייהם של אזרחי ישראל, על שלוליות דם של פיגוע הוא עשה את זה, כן? אני לא אשכח את הימים האלה. רבין העדיף את ערפאת על אזרחי ישראל. ב-2015 זה לא המחנה הציוני, זה המחנה האנטי-ציוני. בני גנץ, מה יש לך בטלפון? מה האיראנים יודעים עליך? הוא לא רק הוא מסית, הוא איש עלוב.
שהוא אמר...
הוא איש עלוב.
עכשיו אני מקבל הוראות
מנתניהו. ואני עוד לא הגעתי בכלל להסתה נגד עיתונאים.
כן, ברור.
אני עוד לא הגעתי לשלט חוצות בגלילות, הם לא יקבעו, כשגם תמונתים מתנוססת עליה.
הם לא יקבעו, אמר? העיתונאים לא יקבעו. בוינה, זה מטורף, זה חקירה פלילית. איך אמרו על עיתונאים הם לא יקבעו? זה ממש הסתה ברוטלית. זה ממש לא... הדוגמאות שאתה מביא פה, זה פשוט דברים מדהימים. איזה מסית.
אני אשמח אם אתה תתמקד בדוגמאות שלך.
הם לא יקבעו.
תעזוב את הדוגמאות שלי.
אבל אני מקבל...
עכשיו תראה איך אתה לקחת את הלוז שלנו, והלכת לוויכוח ישן. אגב, אחרי שהוא, אתה יודע, אחרי שהוא...
ישן? כשהוא קורא לי כוחות אופל זה ישן?
לא, אתה יכול...
כשהוא קורא לי כוחות אופל זה ישן?
אתה יכול להתקומם נגד כוחות האופל?
מי הוא בכלל?
אתה יכול להתקומם נגד כוחות האופל כמה שאתה רוצה, זה לגיטימי.
איך הוא אמר? מי אתה בכלל? אתה ליצן?
אני יכול להראות לך גם...
אתה גנבת בחירות עם אחד שמגעת בבוחרים שלו.
לגבי תוצאות ההסתה...
גנבת בחירות!
אחרי שהוא קרא למפגינים אנרכיסטים מפיצי מחלות, יש סטטיסטיקה, היה אחר כך שבועיים שעלייה תלולה של התקפות פיזיות. אתה זוכר שההפגנות האלה היו הוצאות מכוניות מרססים, מאיימים עם אקדחים, זורקים אבנים על מפגינים. הוא גדול המסיתים האיש הזה. הוא מחזיק ומנהל את צבא... אתה מדבר על הרינאוי זועבי? יש איזה הפגנה מול הבית שלה? תגיד, אתה לא מתבייש? יש לך מראה בבית גם לך? אתה ראית מה עשו שפחה של ערבים לסילמן?
אתה קראת על השפחה?
אתה ראית מה הכנופיה הזו?
אתה קראת על השפחה של איציק זרקו או של ביבי או של מה קראת על השפחה? אתה קראת על אתמול שפחה?
חבל שאתה הולך לשם, כי אני גם תיקנתי את זה שצייץ את זה. אז חבל,
לא יודע מי צייץ את זה.
מישהו צייץ את זה וזה שקר.
אתה קראת על השפחה, אתה רוצה שאני אביא את ההקלטה?
זה שקר.
אתה רוצה שאני
אוציא
את ההקלטה?
תשמע, אתה עוד פעם, בעליבות שאין למטה ממנה, מנסה להפוך אותי לסיפור. אז אני קורא לך א' להפסיק, אני לא הסיפור, אני לא רוצה להיות הסיפור. אם אתה רוצה לדבר על עצמך, אני לא הסיפור.
אתה אומר שקוראים לשפחה, אתה בעצמך קראת לשפחה אתמול.
אני לא קראתי לה, אני נתתי דוגמה לזה שקראו לשפחה של ערבים. אז עכשיו, אחרי שהיא יורדת עם יריב לוין, ואומרת לו, נו, איך הייתי? נכון, הייתי טובה עד הסוף. מה אנחנו צריכים לעשות? לקרוא לשפחה של יריב לוין? אמרתי את זה בציניות, ואתה יודע את זה. אבל לא משנה. אתה רוצה עוד פעם להפוך אותי לסיפור.
לי את זה בטח, בסדר.
מה זה משנה? אני יודע מה אני אמרתי, ואני מסביר את הקונוטציה ואת ההקשר שאמרתי את זה.
עכשיו אתה מסביר.
אבל יש לכם מכונה.
לי בצבא היה מפקד שהיה אומר לנו, יש ניצחונות ויש הסברים. עכשיו אתה בשלב ההסברים.
יש לכם מכונה. יש לכם מכונה, בסדר, הפסדתי. כמו שהפסדתי 4 פעמים בבחירות, 4 פעמים באתם והסברתם לנו שכל העם רוצה אותו, ושכל העם מאמין בו.
טוב,
אבל למה לעשות? זה לא קרה.
אתה מסיים?
זה פשוט לא קרה. 4 פעמים. לקחתם פה מדינה שלמה. מדינה שלמה כבת ערובה. בלי בושה, פשוט, ואתם עכשיו רוצים להמשיך
טוב.
את זה.
אוקיי.
אני מקריא לך רק שלא תשכח, קודם כל משהו שאחד בשם שיקלי אמר לפני שנה, כי אני אוהב את הקטע הזה של לפני שנה, אני בז לכהנה, לא סובל את זה ולא אוהב את זה. אדם שמחזיק בתמונה של ברוך גולדשטיין בסלון, אין לו מקום בכנסת ישראל, עכשיו הוא בן הברית הכי טוב שלו, ותשמיעי בבקשה מה נתניהו אמר לא מזמן, ליאונית לוי, על בן גביר כשר בממשלתו. בבקשה.
ברשותך לשאול על איתמר בן גביר, הוא יהיה שר בממשלה שלך?
לא, הוא לא יהיה בממשלה בכלל.
למה לא?
שהוא לא יהיה.
לא, למה לא?
אני מניח שיש קווים מסוימים שהוא לא מסכים להם, הוא לא יהיה.
רגע, רגע. אז הוא זה שיחליט שהוא לא שר בממשלה שלך, לא אתה?
לא, אני מחליט.
אוקיי, מה פוסל אותו?
אני לא אומר מה פוסל אותו או לא פוסל אותו, אני אומר דבר פשוט. הוא לא יהיה בממשלה, הוא יהיה בקואליציה.
הוא יהיה חבר בקואליציה, הוא יכול להיות בוועדה למינוי שופטים מבחינת...
הוא יכול להיות לרצות הרבה דברים, אבל הוא לא יהיה שם. הוא לא יהיה שם.
לא בוועדה למינוי שופטים.
הביטי, הוא ירצה הרבה דברים, אבל הוא לא יהיה 61, כי אנחנו נקבל יותר.
רגע, אני לא מבינה. הוא קשר להיות האצבע 61, הוא לא קשר לתפקיד?
למה? לשר? לא. בעיניי לא. לא בממשלה שלי.
הוא יהיה שר. בטח גם ביטחון פנים או משהו כזה, אז תמצא את הזמן האיחוד שיש לך איתי, בסוף אני במעצר מנהלי.
תגיד, אתם לא מתביישים לדבר כל היום על בן גביר?
התשובה היא לא.
אין לכם בושה? אתם שעשיתם ממשלה עם התנועה האסלאמית, שיאיר לפיד שלך, כן, כוחות האופל, יאיר כוחות האופל לפיד שלך, אומר שהוא יושב עם המשותפת, עם בלד, כן, עם מחבקי מחבלים, כן, אתם מדברים על בן גביר, הרי הממשלה שלכם לא הצליחה להעביר חוקים ציוניים. אתם באתם על הברכיים לאופוזיציה להעביר חוקים בשביל חיילי צה"ל ובשביל ההתיישבות ביהודה ושומרון. אז אתה מדבר על בן גביר, כן? כאילו, איזה עולם הפוך? כל היום בן גביר, אתם מדברים על לשבת עם איימן עודה ואחמד טיבי.
איזה שקר, כמובן.
שנייה.
לא, רק אני רוצה להגיד שזה שקר.
איזה ממשלה יש לכם בלי המשותפת?
תמשיך לשקר, בלד, שמלד.
איזה ממשלה יש לכם בלי... תסתכל בכל הסקרים. אין לכם בלי הערבים, בלי התנועה האסלאמית, ובלי המשותפת, אין לכם ממשלה. זאת האמת. וראינו שממשלה כזאת לא יכולה להעביר חוקים. אז אתם מדברים על בן גביר? אנחנו נשב עם בן גביר, ואנחנו נעביר חוקים ציוניים, ואנחנו נעביר חוקים למען חיילי צהל, ואנחנו נעביר חוקים למען המתיישבים, ואנחנו נעביר חוקים למען מדינת ישראל.
נתניהו היא לא בעיה אישית.
מה זה?
והבעיה שלנו עם נתניהו היא לא בעיה אישית.
אומר...
אבל אני מדבר עכשיו, בן.
אומר, לפני יום יומיים, שהוא מעדיף ממשלה עם נתניהו.
אוקיי, בסדר, סמי אבו שחאדה
מעדיף. ואתה משקר על בעלת. פשוט מכונת שקרים, זה מה שאתה.
אז עכשיו אתה נקלה.
אף אחד לא יושב עם בעלת.
בסדר, ברור.
והממשלה הזו יושבת עם המנסור עבאס, שיתראיין פה בשעה הבאה, רק בזכותך.
בן.
אתה, תודה רבה לך ינון מגל, אתה מלך העולם, אתה הכשרת את מנסור עבאס, כי אתה שופר של נתניהו, שישב איתו ארבע פעמים,
לא, זה לא קביל מה שאתה עושה.
והציע לו להקים איתו קואליציה.
זה לא קביל מה שאתה עושה.
זאת האמת, וכולם יודעים אותה.
אתה על זה שהייתי קוטע אותך, היית עוזב את האולפן. אתה כל היום מתבכיין, אתה מתבכיין כל היום.
אתה באולפן, אז אל תעזוב אותו, אני מתנצל.
ומתבכיין אצל קובניק שאני קוטע אותך, ואתה קוטע אותי ומפסיק את
הדיבור. אני לא מתבכיין אצל קובניק, אני התבכיינתי בשידור. אני לא עובד מאחורי הגב כמוך.
זה לא לעניין.
אז בסדר, אז קטעתי אותך.
איך כתוב, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך.
אבל לגבי בלד אתה משקר, אתה יודע שאתה משקר, ולגבי מנסור עבאס אתה הכשרת אותו, ואתה יודע שזה נכון.
אתה בטנטרום. תעצור, אתה בטנטרום.
אני במה שאתה רוצה.
אתה לא מצליח להשתלט על עצמך.
במה שאתה רוצה,
אתה בן אדם בן 61, בן אדם בגילך, צריך לדעת.
מה עוד אתה יכול להגיד על התיק הרפואי שלי?
להשתלט על היצרים שלו.
חוץ מהגיל שלי, מה הגובה שלי במשקל שלי? תתבייש, אתה איש עלוב.
לא יודע, רזית לאחרונה אגב.
מאוד, 10 קילו.
יפה.
ואין לי את הסיבה שיש לך.
בן, זה נגמר.
זה נגמר. כותרות וואלה.
שני מטוסי כיבוי מטוס ציוד יובאו הבוקר לסיוע לכוחות הכיבוי הקפריסאים להתמודד עם השריפות המשתוללות בצפון האי. בין 40 תושב רחובות נעצר הלילה בחשד לביצוע מעשים מגונים בביטוח הורגת בת 12 שגר עימה. מזג האוויר יהיה היום מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מה אתם אומרים? מכונת רעל, מחוללי שקרים, פשוט נורא, אפרת קורמן, ראש אמן לשעבר,
אלוף תמיר איימן
יהיה פה אחרי הפרסומות. בסדר, גם...
למרות שאתה רק 53, כן?
גם כשאני כה, זה עדיין סביר. אפרת קורמן, בבקשה.
אמרתי נכון ברצינות.
יפה. שלום, אלוף במילואים תמיר איימן, מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, באוניברסיטת תל אביב, ולשעבר ראש אמן.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
מצוין, תודה.
מה שלומנו?
שאלת הקשר, הוא כבר לא ראש אמן. הוא כבר לא ראש אמן.
אבל החברה האלה במכון המחקר הזה מעודכנים מאוד מאוד, ואתה יודע. טוב, תשמע, אתה יודע מה, ינון, לפני שנכנס לבוכלטריה של הרמטכ"ל, לבחירת הרמטכ"ל, שאלה גם לדעתי אקטואלית. יש פרסומים רבים על התקפות סייבר, כולל פה. עכשיו הייתה איזו התקפת סייבר שהפעילה אזעקות באילת ובעוד מקומות. עכשיו, אנחנו לפני בחירות. יש סיכוי שינסו גורמים כאלה או אחרים לשבש לנו בחירות באמצעות סייבר?
יש סיכוי שכזה, ויש סבירות לעניין הזה, ומערכת הביטחון, הניסיון, שלצערי הרב הוא ניסיון רב במספר סבבי בחירות, התמודדה עם איומים שכאלה. אבל צריך להדגיש, התכלית של האיומים היא בעיקר ליצור השפעה שיוצרת שיבוש של הסדר הציבורי וניסיון ליצור איזשהו חוסר אמון במערכת הדמוקרטית הישראלית וקיומו של תהליך תקין. זה לא איזושהי מערכת שיכולה לסכן באיזושהי מידה את עצם קיום הבחירות או להטות את התוצאות, וזה גם לא משנה להם כל כך מה הזהות של מי האדם שיבחר. כל התכלית של הניסיון הזה זה ליצור שיבוש והפרעה וחוסר אמון.
כאוס.
כאוס, ומשום שהיה לנו מספר סבבים כבר לדעת להערך מול הדבר הזה, אנחנו יותר ויותר טובים בלמנוע את העניין.
אוקיי. תגיד, אתה חושב שבקונסטלציה שנוצרה, שיש פה עכשיו ראש ממשלה חדש וחסר ניסיון, זה יהיה נכון למנות גם רמטכ"ל חדש וחסר ניסיון?
בנושא מינוי הרמטכ"ל צריך להשאיר את צה"ל מחוץ לפוליטיקה. צריך להמשיך בתהליך שכבר החל. וחשוב לציין, אנחנו עוסקים פה בעניין שהוא גם ערכי וגם מקצועי, וזה אחדות הפיקוד ומרכזיותו של המפקד. צה"ל צריך רמטכ"ל במינוי מלא, כשהוא מפקד עם כל הסמכויות. וגם מי שמכיר את המערכת מבין שצה"ל צריך גם סגן רמטכ"ל, שיש לו אחריות אדירה בתחום בניין הכוח והפעלת הכוח, והמערכת הביטחונית של ראשי שירותי המודיעין ושירותי מערכת הביטחון חייבת את הדמות הזאת שנקראת הרמטכ"ל במינוי מלא ויציבות. זה מה שמייצר את האיזונים האלה. ולפיכך אני חושב שצריך להמשיך את התהליך שכבר החל. לגבי ההצעה הזאת גם ששמעתי אותה של להאריך את הקדנציה.
של אביב כוכבי, שכנראה יענה לה בחיוב אם הוא יתבקש.
זאת אפשרות, בהחלט קיימת. אבל לאור הניסיון שלנו במספר סבבי בחירות וכניסה לתהליך של אי-ודאות, שבעבר לקח חודשים רבים, ראינו מה קרה אז כשמינו את העניין של מינוי סגן המפכ"ל למפכ"ל, ולאור אי-הוודאות שזה מייצר, וכל מה שאמרתי על מרכזיות המפקד, בשיקולים ובאיזונים עדיף לייצר פה יציבות.
אני נזכר איך ינון ניסח פה את השאלה בצורה מאוד אובייקטיבית. ראש הממשלה חסר ניסיון, הרי ראש הממשלה הזה וחליפו מובילים אופרציה שכבר אושרה, אפילו גורמי מודיעין אמריקאים אישרו אתמול או שלשום, זה פורסם שישראל עלתה, בוא נאמר, לחצה על הגז בכל מה שקשור לפעילות נגד האיראנים. השאלה היא אם הצבא יכול להיות מושפע ממטלטלה כזו עכשיו סביב המינוי, אביב כוכבי ברווז צולע, יש את כל הדיבורים האלה.
לא, הצבא הוא חזק ויציב, ומערכת הביטחון פועלת לפי אסטרטגיה די יציבה בנושא מה שקרוי המב"ם, הוקטורים ברורים לחלוטין, התכליות הובהרו מספר רב של פעמים, וכל עוד יש מפקד במינוי מלא במערכת ביטחון יציבה, זה לא אמור להיות שום דבר שגורם לטלטלה או לשינויים. לכל מפקד ולכל ראש ממשלה יש גוון מסוים שהוא מוסיף, אבל זה רק גוון על הרקע של המערכת שהיא כבר יציבה ופועלת באופן מסוכן.
כן, אבל לא הבנתי מה הבעיה, אם אפשר להאריך את כוכבי בחודשיים שלושה, לחכות ל... לא, הוא לא הסביר. הוא אמר שזאת אופציה. אם אפשר להאריך את כוכבי ולחכות לממשלה הבאה, שיהיו בחירות, וממשלה הבאה תמנה את הרמטכ"ל. איפה הבעיה?
אמרתי שזאת אפשרות, אבל הניסיון של העבר אומר שאנחנו לא יודעים כמה סבבי בחירות יקרו. וזה מייצר אי-וודאות. ראינו בנקודה הזאת, ולאור אי-הוודאות האפשרית, הפוטנציאלית, ולאור המרכזיות שאני רואה למפקד בצבא, אז בשיקול בין שני הדברים, עדיף לייצר יציבות.
כן, רק הטיעון פה הוא בעצם שכמו שהיינו בארבעה סבבים רצופים, אנחנו יכולים להיקלע לזה שוב, ואז בכלל ממשלת המעבר תהיה כבר מעבר על מעבר. תגיד, אולי ברשותך נעבור לנושא משיק, כי דעתך בנושא הרמטכ"ל כבר הובהרה. אתה אומר בגלוי, מה שגם, מי שהחליף אותך בתפקיד, ראש אמ"ן הנוכחי, אהרון חליוה, אומר, מה שנקרא בשיחות סגורות, שמכל החלופות שיש כרגע על השולחן, דווקא חזרה להסכם גרעין בין איראן למעצמות היא הכי פחות גרועה. עכשיו, זה מנוגד למדיניות של הממשלה, זאת אומרת, הממשלה בהובלתו של נפתלי בנט, בעצם סיכלה את הסכם הגרעין, בדרכים מאוד מאוד מתוחכמות, אבל זה כנראה סוכל, זה עוד לא סופי. איך אתה מסביר את זה שיש כזאת מחלוקת בעצם פנימית בין המודיעין של צה"ל, המכהן והקודם, לבין המדיניות של ממשלת ישראל?
בתחום של אסטרטגיה ופרשנות אסטרטגית של מודיעין, אין תשובת בית ספר ואין נייר לקמוס שאומר זה צודק וזה טועה. כל אחד מאזן את ניהול הסיכונים באופן שתואם את הראש שלו, את ההיגיון הבריא שלו. אני מתייחס למציאות כפי שאני רואה אותה ומגיע למסקנה כפי שאמרתי אותה, שכוללת את ההתפתחות המשמעותית של תוכנית הגרעין האיראנית, ללא שום ריסונים, עם ירידה בפיקוח והבקרה, והגעתנו למצב שהוא חסר תקדים. אנחנו כמעט עוד מעט בשני SQ, כלומר
שתי פצצות, חומר בקיע מספיק לשתי פצצות.
חומר בקיע, לא שתי פצצות, חז וחלילה לא שתי פצצות.
כן, 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 חומר בקיעה שמספיק, יכול להספיק להתקנת שתי פצצות, כן.
ואנחנו צריכים זמן, הסכם גרעין, מיידית מפחית את החומר הבקיעה הזה, ומגלגל אותם לאחור, לכמות סבירה, שהיה והם ירצו לפרוץ, אז הם ידרשו לכל הזמן הנדרש, כדי להגיע לאותה רמה שנמצאים כרגע. ובזמן הזה אנחנו נייצר יכולת טובה הרבה יותר מהיכולת הקיימת כיום, ויש יכולת כיום, אבל ככל שהזמן חולף היא תהיה טובה יותר ומשמעותית יותר, זה זמן שיאפשר לנו לארגן את הקואליציה הבינלאומית, זה זמן שיאפשר לנו לשפר את הפיקוח והבקרה על התוכנית, וכל הדברים האלה הם דברים שבמסגרת הרע במיעוטו, הם הרע במיעוטו. מנגד, וכפי שאמרתי בעבר, אני מבין שהאפשרות של הסרת הסנקציות ושיפור כלכלי באיראן, שזה משטר היום ונורא, שהייתי רוצה לראות אותו חולף מן העולם, יש שרואים בו רע שיש לנהל סיכונים עליו. אני חושב שניהול הסיכונים הנכון הוא התמודדות עם המשטר הרע הזה כפי שאנחנו עושים, אבל לנטרל את האפשרות הרעה יותר, שזה גם אם היא רחוקה כרגע, אבל האפשרות הרעה יותר זה הגעה לפצצה גרעינית איראנית, שזה הדבר הכי חמור.
תגיד, אבל אנחנו רואים לנגד עינינו שהם מתקדמים כל הזמן, עכשיו גם מדברים על אפשרות של, על זה שיש להם חומר לשתי פצצות, לא, כאילו, יש אופציה צבאית? אם יש, למה לא תוקפים? מה, כאילו, איפה, מה, צועקים צועקים, זאב זאב, והולכים לישון וקמים בבוקר?
יש אפשרות, יש אופציה צבאית, היא אופציה שיכולה להגיע לכלל מערכה אזורית, ולא מדובר באותו תקיפת אתר גרעיני אחד שפותר את הבעיה לחלוטין, הנושא האיראני,
כמו שעשינו פעמיים ביותר. בהיסטוריה, זה משהו אחר.
חיובי, ואסור לקחת את זה כאנלוגיה למה שקורה עכשיו. לפני שאתה הולך למערכה שיכולה להתפתח למערכה אזורית, אתה צריך להגדיר לעצמך מהו, מהי הנקודה. ואגב, צריך להגדיר את זה בחדרי חדרים ולא פומבית. וצריך לתאם את זה בצורה רחבה.
זה חייב להיות מתואם עם האמריקאים בשביל היום שאחרי וכו' וכו'.
אני ממליץ שכן, ועל אף היכולת והרצון והצורך לייצר יכולת עצמאית, שזה הדרך שבה נכון להתנהל, במציאות שאפשרות ההידרדרות של העניין הזה, כדאי שזה יהיה מתואם עם האמריקאים. ולפיכך, ישנה נקודה בזמן שבאמת, כמו שנאמר, יהיה כוח לפעול. את הנקודה הספציפית הזאת צריך לסכם, צריך להגדיר אותה, צריך לעשות איזה דו-שיח עם האמריקאים ואחרים. אנחנו לא הגענו אל הנקודה הזאת, יש מצב שזה יגיע, אם לא יהיה הסכם.
מה שנקרא, מה שמאיר דגן בזמנו קרה, כשהחרב על הצוואר, אתה אומר שאנחנו עוד לא שם, ואגב, זה בגלל שגם אחרי שיש להם חומר בקיע לפצצה, הם צריכים עוד שנתיים בשביל להרכיב, להפוך את זה לפצצה בגודל של כדורסל, להתקין את זה על ראש חץ קרבי של טיל, ולייצר את הטיל שיכול לשים את זה איפה שצריך וכו' וכו'. אבל אני רוצה לשאול אותך מכיוון שיחה באמת מעניינת ולא פוליטית לשם שינוי, מה הולך לקרות עכשיו? נניח שאין הסכם, לאיזה תקופה, קוראים לזה דשדוש, כאילו עכשיו, אז לא יהיה מסע ומתן, הסנקציות נמשכות, בעצם לאן זה יכול להוביל אותנו? האיראנים יכולים להמשיך להתגנב ולייצר קבוצת נשק בצורה חשאית ולהפתיע אותנו בעוד שנתיים עם פצצה?
אני מקווה שלא, וסומך על מערכת המודיעין של ישראל ש... כזה סוג של התפתחות שאנחנו לא מודעים אליה, דבר שלא יקרה. אבל מה שיכול להתרחש זה שני תרחישים בסיסיים. אחד, תרחיש החיובי שכולנו מצפים לו, שהלחץ המתמשך, הרב מימדי על איראן, ייצור תהליך של לחץ פנימי, ציבורי ואחר, ויש מאומות באיראן, והמצב שם הוא לא מקום שהיית רוצה לגור בו, ייצור איזשהו אנרגיה שתחריר, או תחריר את המשטר לוותר לחלוטין. פשוט להגיד לאנשיו, עזבו את זה. תרחיש אופטימי, אני לא הייתי בונה עליו כתרחיש הבסיסי לבניין הכוח ולאסטרטגיה, אבל זה תרחיש אחד. תרחיש השני, שההצטברות הזאת תגיע לנקודה מסוימת פוטנציאלית שתחייב פעולה. ואליו צריך להתכונן, ואליו צריך להכין גם את המערכות וגם את התאומים ואת כל מה שנדרש.
מה שבעצם קורה עכשיו.
כן. מה שקורה עכשיו ומה שקורה, אני מניח...
תגיד, המשטר האיראני יכול ליפול מתישהו? מבטיחים לנו את זה כבר, אני זוכר את אפרים הלוי אומר שזה אוטוטו קורה, אני לא מאשים אותו כמובן, כי... ומצד שני, אתה יודע, בסיג' וכל זה, יש להם אמצעי דיכוי חסרי תקדים שם.
המשטר האיראני נבנה מהיום הראשון כמהפכה פרנואידית שבטוחה שימיה ספורים, ולכן בנתה מערכות של מערכות להבטיח את היעדר נפילתה ומהפכה נוספת. הם מודעים לפוטנציאל הזה של מהפכה, ולכן כמו שאמרת, מיליונים, מיליונים של אנשים עוסקים בעיצוב המשטר. מצד שני, ברמה התיאורטית של מדעי המדינה וניתוח ההיסטוריה, מוכיח שמשטרים כאלו סופם ליפול בפנים, כדרך אגב.
ביום אחד נקום והם לא יהיו, כמו הרוסים.
טוב, תגיד, אתה ישן בלילה טוב כשיער לפיד ראש ממשלה? או שזאת אומרת, אתה רוצה לחפות? זהו, בדיוק.
אתה כבר שם.
או שזו שאלה לעוד שבוע.
אתם שואלים כמובן על ההיבט הביטחוני, וכפי שאמרתי קודם, מערכת הביטחון מצויה בידיים אמונות, בטוחות, יציבות ומקצועיות, ואני ישן לחלוטין טוב ושקט, מכיר את האנשים ומכיר את האחריות הרבה, וצריך לזכור, זאת מערכת מאוד מאוזנת, שיש בה מספר רב של שחקנים, ויש בה מספר רב של דעות, והדיונים מייצרים בדרך כלל תולדה של משהו מאוזן ואחראי ויציב, ולכן אני ישן טוב מאוד בלילה.
אם היה זמן הייתי שואל אותך אם תישן טוב כשאינון יהיה ראש ממשלה, אבל באמת נגמר לנו הזמן.
בסדר גמור.
השארת אותו ללא מילים, זה קצת...
הוא לא מכיר את ההומור שלך. ראש אמן לשעבר, האלוף תמיר איימן, תודה.
תודה.
תודה לכם, ביטור.
פרסומות. טוב, צריך לציין שיש אוריינטציה פוליטית ל-NSS, כן? כלומר, אתה יודע, זה גילוי נאות שאנשים שם ברובם הם מה שנקרא, אתם קוראים לזה, המרכז-שמאל.
אז בגלל זה נמצאים שם מאיר בן שבת ומרק רגב שהיה יד ימינו של נתניהו
בתקשורת זרה.
תקשיב, קודם כל לצערי הרב, אני לא איש בשורות, רוב גדול של צמרת הביטחונית של ישראל לדורותיה, הם אולי מחזיקים בדעות, אתה יודע, חלק ימין, חלק שמאל, אבל הם לא נמצאים איך שאתה נמצא.
זה נכון גם לאקדמיה, גם לפרקליטות.
כן, אבל יש הבדל גדול בין האקדמיה לבין צהל, שבק ומוסד.
נכון, זה נכון, אתה אומר.
צהל, שבק ומוסד. שני, תמיר איימן, אני במקרה מכיר, שמאלנו לא.
אבא שלו היה, סבתא שלו הייתה באצל.
חבר'ה, אתם שמים לב, הם עוד דקה יגיעו באמת לאבא שלו. הם עוד דקה יגיעו באמת לאבא שלו.
אתה מכיר אותו.
מאיפה אני יודע?
אז בוא תמשיך.
כי זה מה שהם עשו.
אז בוא תמשיך, בבקשה.
מה שהם עושים עכשיו להרצי הלוי.
אתה מכיר אותו.
זה מה שהם עושים לשרון אפק.
אתה מכיר אותו.
זה מה שהם עושים לכולם.
נו, אתה מכיר אותו.
זה מה שדוד ביטן אמר. מה נותנים להם שם לאכול בשבת?
למה אתה לא ממשיך? אתה מכיר אותו ו...
אמרנו פגרה, לא על אינון מגל, על הבוס שלו, נגיד, פגרה, הרס את המדינה, שחט אותה.
אגב, אמרת שנתניהו אמר מפיצי מחלות, נכון? אמרת שנתניהו אמר שהשמאל מפיצי מחלות, תוכל להביא לי איפה הוא אמר את זה?
לא השמאל, הוא דיבר על המפגינים.
המפגינים, תוכל להביא את הציטוט?
אני לא עובד אצלך.
אבל אמרת שהוא אמר את זה.
תתבע אותי.
אז הוא לא אמר את זה, שקר, פייק.
לא, הוא לא אמר את זה.
לא אמר את זה.
אוקיי.
עכשיו ב-103 FM אינון מגל ובן קסבית
103 FM 1, 2 כן טוב קודם טוב. כל, הם מעדכנים אותי ש... איך קוראים לו לזה שמחזיק את ה-NSS? פרנק לואי? לואי? איך קוראים לו האוסטרלי הזה? שחי באמר ארצות הברית.
אני חושב שפרנק לאוי, אני לא יודע אם הוא מחזיק את ה-NSS, כי ל-NSS יש הרבה תורמים.
לא, הוא המרכזי. אז הוא גם, אתה יודע, הוא גם...
אז איך הוא מסכים להחזיק שם את כל החוקרים והבכירים שהם אנשי ימין?
צריך עלי תאנה.
צריך לתאנה, הבנתי.
הוא מחזיק גם את הדמוקרטי, סניף של המפלגה הדמוקרטית בישראל.
גם המכון למחקרי הביטחון לאומי, עכשיו ברשימה, יכול להיות שכמו שאומרת מאי גולן, אחרי שהם יעלו לשלטון, גם כל החבר'ה האלה יושלחו למעצר מנהלי.
לא אמרתי שצריך לשלוח אותו למעצר מנהלי, אני רק אומר,
אמרתי מאי גולן, לא אמרתי אתה.
בוא נוריד את המסכות.
כן, נוריד את המסכות. עכשיו, כולם מסומנים. כולם מסומנים, חבר'ה תבינו את זה, זה מה שהולך להיות פה. עכשיו, רק רגע לתגבי מה שאמרת שהוא לא אמר, אז בוא תקשיב, מה הוא, כן, כאילו לגבי המפגינים מפיצי מחלות.
כן.
אל תגררו את המדינה לחרם, לאלימות, להשפטת רכוש, להפצת מחלות, באמצעות תנאים סניטריים איומים של עשיית צרכים.
כן, אז עכשיו נכון? אני רק...
הוא לא קרא רק... להם מפיצי מחלות,
לא,
נכון?
לא, הפצת מחלות זה הוא לא קרא להם
מפיצה. אל תגררו את המדינה, נכון?
אינון, אתה חוצה את גם הגבולות האחרונים של הפתטיות. לא, תקפיד, עכשיו רגע ניתן לך,
מה הוכחת?
ניתן לך את הסקירה.
מה הוכחת?
הוכחתי מה שהיה צריך.
שמה? שמה הוא אמר?
כולם שמעו מה הוא אמר, נכון. ועכשיו, אני אסביר
להפצת
לך.
להפצת מחלות, הוא לא קרא להם מפיצי מחלות. אל תהפכו את המדגירות למדגירות קורונה והפצת מחלות ועשי הצרכים. נכון?
עכשיו תקשיב.
זה לא מה שאמרת.
עכשיו, זה בדיוק מה שאמרתי. עכשיו תקשיב. הוא קרא להם מפיצי מחלות.
הוא לא קרא, אתה פשוט
ואתה
משקר.
יודע את זה.
אתה פשוט משקר. כמו שאמרת על סילמן שהיא שפחה. תקשיב מה אמרת אתמול, הנה שלחו לי.
תקשיב, הנה זה, תראה. לוין, פה שפחה של ערבים, הם קראו לה, עכשיו היא שפחה של יריב לוין.
עכשיו היא שפחה של יריב לוין, זה מה שאמרת. פשוט.
נכון, והסברתי את זה גם מקודם, ואני לא אסביר את זה עוד פעם. אני עשיתי טייק אוף על מה שעשו לה עם הימנים.
וקראת על השפחה.
בסדר, אוקיי, קראתי על השפחה, בסדר, אבל אתה לא תסיט אותי מהעיקר, והעיקר הוא כזה. ראש הממשלה בנאום הזה דיבר על המפגינים, אל המפגינים. קרא להם מפיצי מחלות, והוא לא עשה את זה סתם.
הוא לא קרא להם מפיצי מחלות.
אבל אני רוצה להשלים את ההסבר, אם אתה מוכן לאפשר לי. הטענה על עשיית צרכים ברחובות ובחצרות של אזרחים, נכון, עם מזכירה פרקטיקות מתקופות אפלות, אבל היא בסך הכל הדהוד די מופרע של פייק ניוז שהפיץ הבן שלו בעמוד הטוויטר הפופולרי והמדהים שלו. הוא הפיץ תמונה ישנה שמקורה בכלל בחוץ לארץ של אדם שמטיל, בוא נקרא לזה, יציקה ריחנית על רכב חונה, כאילו זה היה של אחד המפגינים בירושלים, זה לא היה ולא נברא, ומיד אחרי זה אבא שלה, ראש ממשלת ישראל, הלך וקרא להם ואמר להם אל תפיצו מחלות. עכשיו יש מחקר שהתפרסם, מה קרה אחרי הנאום הזה? אחרי הנאום הזה היה גל עצום של תקיפות אלימות של ביביסטים,
של מי
מפגינים.
המחקר? של מי המחקר?
המחקר מתפרסם שלך על לינק עכשיו.
של מי, כן.
המחקר הוא עובדתי.
המחקר עובדתי, של מי המחקר הזה?
אני תכף נמצא אותו, הוא נמצא אצלי.
אגב, איזה תקופות אפלות זה מזכיר? איפה הייתה טענה על עשיית צרכים בחצרות בהיסטוריה? איזה תקופות אפלות?
על היהודים, כל האנטישמיות. האנטישמיות כל השנים.
על היהודים אמרו שהם עושים צרכים בחצרות?
מפיצי מחלות.
לא, אמרת על עשיית צרכים בחצרות. שזה מזכיר תקופות אפלות.
כמו עכברים.
כמה שטויות, כמה אבלים.
בוא בעצם נסתפק בזה שהוד שופרותו כאן, האיש והטנטרום, אמר שנתניהו לא אמר שהמפגינים מפיצי מחלות, אלא גוררים את המדינה להפצת מחלות, נכון? משהו כזה?
שמה שאמרת לא נכון.
בוא נסתפק בזה.
סבבה. עכשיו אני רוצה להגיד לך, אתם עשיתם סיפור, אפרופו שאני מתודרך מיער נתניהו, אני מתודרך מיער נתניהו, כן? לא, אתה לא מתודרך מגדעון סער ומבנט ומיער לפיד, אתה לא מתודרך, אתה לא מדבר אותה איתם באופן קבוע. בוא נעשה, נבדוק את הטלפון, מי מדבר יותר עם מי. אתה עם השלושה שהזכרתי או אני עם יער לפיד או נתניהו, בסדר? בוא נבדוק את העניין הזה פעם אחת טכנולוגית, ואז נראה מי באמת מתודרך ומי שופר ומי לא שופר. זה דבר אחד, אבל דבר שני שרציתי להגיד לך, זה שאתה אומר שנתניהו הרס את הדמוקרטיה. ולכן, אחרי שאני אגמור לדבר, אני אשמח, יש לך זמן לחשוב, שתוכל להגיד לי במה נתניהו הרס את הדמוקרטיה. אתם אומרים, הוא הרס את הדמוקרטיה. אני רוצה לדעת, במה נתניהו הרס את הדמוקרטיה. תן לי בבקשה דוגמאות. איך נרסה הדמוקרטיה בתקופתו של נתניהו? וכן, ואני רוצה להבין במה נרסה הדמוקרטיה. למשל, אתם אומרים שהוא ניסה לשחד את ניר אורבך וסילמן בתפקידים, זה בניגוד לחוק. ולכן אני רוצה לשאול אותך, האם מיכל שיר, כן, כשהיא התחבאה שם בחניון, היא ידעה שהיא תהיה משוריינת במפלגה של גדעון סער, או שפשוט מבחינה אידיאולוגית היה חשוב לה להיות בחניון, כי היא הרגישה שהחניון הזה מבחינה אידיאולוגית זה המקום הנכון שהיא צריכה להיות בו. זה מה שמעניין אותי בשלב הזה. או שאתם פשוט חבורה של שקרנים, שפשוט עושים הכל, שגם המנהיגים שלכם הם אנשים שהם מנהיגים, כמו למשל בנט, שהוא דיבר כל השנים על ריבונות, ואתמול, מה הוא הצביע? הוא נכנס לכנסת במיוחד כדי להצביע נגד ריבונות. עכשיו אני רוצה להשמיע לך קטע מאחת המערכות בחירות האחרונות, איך בנט דיבר בנושא של הריבונות. תשמע, זה קלאסי, זה נפלא, זה פשוט נהדר.
כל הזמן מפריחים פה שקרים ושמועות שנלך עם גנץ, נלך עם ההוא, עם, עם ההוא. חבר'ה, זה קשקוש. ברור שאנחנו נלך עם ממשלת ימין בראשות נתניהו, ובשום מצב אני לא אכנס לממשלת שמאל אנטי דתית של גנץ ולפיד, שרוצים לפגוע בכל מה שאנחנו מאמינים. זה קשקוש, אבל זאת לא השאלה. השאלה, מה תעשה הממשלה הזאת? וחברים, אם זה לא ריבונות, זה מדינה פלסטינית. לכן, בלי ריבונות, אנחנו לא נכנסים לממשלה.
זה ברור, שיהיה ברור. בלי ריבונות לא נכנסים לממשלה. פשוט, זה הכל, תודה. בבקשה.
מכיוון שאני, זה לקח לי זמן, אני מודה, לא מתכוון לעבוד אצלך ולענות לשאלות הדי מביכות שלך, מביכות אותך הכוונה, אני חושב שרוב המאזינים שלנו יודעים מה נתניהו עולל ומה הוא יהיה עולל. אמרה את זה אתמול מאי גולן. הנה, אני שתקתי כשדיברת. ממש שתקתי, אפילו.
לא, שעה קודמת אתה לא שתקת.
קרה מקרה אחד ואני מתנצל עליו. טוב, זה לא אופייני.
אתה מתנצל, אז בסדר.
יפה.
זה די אופייני, אבל בסדר.
זה לא, לא, זה לא אופייני. המאזינים שלנו יודעים מי לא נותן לשני לדבר, כולל מה שאתה עושה עכשיו. אז לכן, אני רק אספר לכם שהנאום אתמול של מאי גולן סיפר לנו מה זה פגיעה בדמוקרטיה. אחר כך נתניהו הצביע בעד החוק שייתן לממשלה את הזכות למנות את שופטי העליון. זאת אומרת, זה הדמוקרטיה, כן? הוא הטיח את רשויות השלטון זו בזו, את הרשות המבצעת נגד הרשות השופטת, אבל בזה אני מסיים, כי אתם יודעים את האמת. אתמול נתניהו ריטווט ציוץ של מאיר אטינגר. המטרה מספר אחת של המחלקה היהודית. מאיר אטינגר, הוא ריטווט ציוץ שלו.
שאיזה
אתמול,
ציוץ?
אתמול, נתניהו.
איזה ציוץ?
עכשיו, אמרתי לך כבר, אני לא כל כך נמצא פה כדי לענות לשאלות, כן?
לא, אתה אומר ריטווט ציוץ, בוא תגיד לפחות איזה ציוץ.
אני, אם אתה רוצה, אחר כך אני אתן לך אותו מולי פה. את בלד, שאמר אתמול סמי אבו שחאדה, אנחנו מעדיפים ממשלת נתניהו, אתה יודע, אני לא אשמיע לך את הסינק, טיבי אמר את זה יום קודם, כמה הממשלה הזו הרבה יותר גרועה מבחינת הערבים והפלסטינים מהממשלה של נתניהו. אני רוצה לספר לך שחבר כנסת יעקב אשר, גם הוא אמר אתמול דבר כזה. לא נחזור שוב לאופוזיציה, הכל פתוח, גם הליכה עם מפלגות אחרות, וזה המסר, אם הוא לא יצליח עוד פעם להביא חלילה את ה-61. ראש המודיעין האיראני, אמרנו כבר שהוא פוטר, בגלל שהם לא הצליחו לנקום בנו. מה עוד רציתי להגיד לכם? כן, דיברנו על רידה רינאוי זועבי. כן, בדיקת המדד המועדף על כלכלנים למדידת יוקר מחיה עולה תמונה שדווקא מ-2009, שנת עלייתו לשלטון של נתניהו ועד סיום הקדנציה האחרונה שלו, ישראל הפכה ממדינה ממוצעת מבחינת יוקר המחיה ב-OECD לאחת מארבע המדינות הכי יקרות במערב אחרי נורווגיה ועוד שלוש, וזה תחת נתניהו. עכשיו, אתה באמת רוצה לדעת מה הוא ריטווט?
כן.
אז אני אגיד לך. שמע, בסוף אתה צריך למצוא את כל הדברים האלה.
תגיד, כן, אגב, אתה יודע שהציעו לאורבך אתמול, פורסם נדמה לי ב-13, שהציעו להיות לו, אם הוא יפרוש מהכנסת, תפקיד של מנכ״ל מפעל הפיס, או יור, מה זה שם, קרן היסוד.
צר לי, עשיתי את זה אתמול, נעשה את זה גם היום. החוק לא אוסר על מפלגה לקיים בתוכה ג'ובים והצעות. החוק כן אוסר לעשות את זה כשאתה מעביר בן אדם ממפלגה למפלגה. למה זה לא מובן?
ומיכל שיר בחניון עם השיריון.
אם יש לך הוכחה שגדעון שר, גדעון שר שיריין אותה. כן, כן, כן. זה לא, הרי במקרה שלכם,
היא הקריבה את עצמה למען המולדת.
אתה יודע, קורה שאנשים מגיעים למסקנה שהמנהיג שלהם מסוכן למדינה. זה קרה עם לנתניהו עם עשרות אנשים. איציק מורדכי ובני בגין ודן מרידור ומי שאתה רוצה, עוד בשנות ה-90 עם עשרות אנשים.
אגב, ציפי לבני גם מקבלת משכורת מה-NSS, לא?
עכשיו הפכת גם את ציפי לבני לפוסט-שמאלנית?
אני צריך להפוך את ציפי לבני לשמאלנית?
סליחה, התכוונתי לפוסט-ציונית. ציפי לבני, שאין לי שום אינטרס אצלה והיא לא בחיים הפוליטיים, פי מיליון יותר ימנית מנתניהו, גם היום. ציפי לבני התנגדה, ציפי לבני התנגדה בכל כוחה לעסקת שליט. ציפי לבני הייתה הראשונה, שהמציאה את המונח הזה, את הפטנט הזה לדרוש מהפלסטינים להכיר במדינה יהודית, טוב. עוד אצל אריאל שרון.
כשנתניהו
נכון. היה שר אוצר
מה
מודאג.
מה הוא צייץ שלהם? הראשונה, בסדר, נו, בן זה מגוחה, ימנית,
ציפי נכון. לבני ניהלה מסע ומתן עם אבו עלה, ולא ויתרה שם על שום
מעולה,
עיקרון.
מעולה, היא ימנית,
שום
אתה
עיקרון,
צודק.
מה שאתם עושים לציפי לבני,
בגלל זה היא הייתה עם מפלגת
אתם
העבודה.
אתם עושים לכולם.
בגלל זה היא הייתה עם
השחרה,
מפלגת העבודה.
השחרה, רצח אופי, אז חברים, זה לא יתפוס.
זה פשוט מגוחך, בן.
זה לא יתפוס.
זה מגוחך, ציפי לבני ימנית, נו באמת.
זה לא יתפוס, סליחה, צריך להגיד ככה. זה לא יתפוס, זה לא ימין נגד שמאל.
מה לא יתפוס, שהיא בשמאל?
זה ביביזם נגד אנטי-ביביזם.
היא הייתה במפלגת העבודה, מה אתה רוצה?
זה דמוקרטיה נגד קאט. זה דמוקרטיה נגד פולחן אישיות.
מה הוא צייץ של אטינגר?
תפסיק להטריל אותי, אז אני אמצא לך את זה.
ציפי לבני ימנית, נו באמת. מתקשר.
הרבה יותר ימנית מנתניהו.
ברור, ברור. גם אתה יותר ימני ממנו.
בסדרי גודל, אגב.
ברור.
אנחנו לא בספינים, אנחנו בעובדות.
כן. כן, כן. לא, אנחנו לא בספינים, ברור.
נכון.
אנחנו, הכל שפוי, הכל נורמלי, ברור.
לא הוא, לא היא ישחררה 1,200 רוצחים.
כן, בסדר גמור.
נכון?
טוב.
והיא המציאה את הסיפור, המציאה את הסיפור של מדינה יהודית הרבה לפני שהוא חשב על זה.
ברור.
אמיתי, אני הייתי שומע את זה בשיחות רקע ממנה.
טוב.
מה עוד?
תביא את הציוץ.
בסדר, אבל אתה, תשמע, יש לי פה יותר מדי נתונים, אז אני מחפש אותו. זה לא בנפשנו. אני מתחייב בפניך עד סוף הראינו מסור הבס להביא את הציוץ.
הוא עשה את זה בטוויטר? בוא אני אעזור לך לחפש.
בטוויטר? אינון, אני אביא לך את הציוץ, תגיד שלום מנסור הבס, מה הבעיה שלך?
שלום, רגע, יש לנו, שלום מנסור הבס, חבר הכנסת.
שלום לך, אירון, שלום בן.
אינון.
אינון, אינון, סליחה.
כן. בוא נשמע פרסומת אחת קצרה ברשותך ונדבר.
הלוואה לרכב עד 300,000 שקלים במימון ישיר. חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה. מספר ראשון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אז תשמע, אתה גאון, אינון, כי אני שכחתי, אבל הציוץ קשור למנסור אבס, כי מאיר אטינגר צייץ וכתב שמנסור אבס אמר ברעיון למישהו באיזה רדיו שערבי, המשיך באותה דרך לפי התוכנית, בקדנציה הקודמת התמקדנו מספר נושאים, נושאים, ביניהם גם הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בירושלים.
נוסיף דרישות ונושאים נוספים, היעד של הפרויקט הפוליטי שלי, הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בירושלים, עזה ויהודה ושומרון.
ואז נתניהו ריטווט את הציוץ והוסיף שותפו של לפיד לממשלה, היעד שלי זה הקמת מדינה פלסטינית עצמאית, כן.
שלום מנסור.
אבל אנחנו עם השותף עצמו, עם מנסור.
שלום לכם.
אתה חוזר על הדברים בעברית גם?
תראה, כל אחד יש לו את המשנה המדינית שלו, גם אני יש לי משנה מדינית שהיא הקמת מדינה פלסטינית ליד מדינת ישראל עצמאית, שיחיו בשלום, בביטחון, בשותפות ובסובלנות, בין שתי המדינות ושני העמים, וזה לא חדש חברים, גם זו, היא משנתו של בנימין נתניהו. אני מזכיר לכם שבנאום בר אילן הציג את חזון שתי המדינות, והוא לא חזר בו.
כן, אבל זה לא אומר בירושלים.
כאשר נבחר טראמפ עצמו לנשיא ארצות הברית, הוא אמר שאני מקווה שטראמפ יעזור לי לממש את החזון של שתי המדינות.
כן, בריאיון ל-60 minutes, עם כניסתו של טראמפ לבית הלבן, הוא אפילו פירט, המטרה שלי זה שתי מדינות, והנשיא יעזור לי לממש את חזון שתי המדינות, אבל כנראה שמה שלנתניהו מותר להגיד, למנסור אבס אסור להגיד.
כן, בהחלט.
יאללה, נתקדם.
אומר ישראל קץ בימים...
אתם יודעים, אבל שאלת אותי על הקדנציה הבאה, אני בהחלט אמליץ, אני כמובן שממשיך עם הקו האזרחי שלי, החברה הערבית עדיין מדממת, חברים, רק אתמול נרצח בחור צעיר אחד מאום אל-פחם. אני אמשיך לדבוק באג'נדה האזרחית, ואני אלך לבחירות עם האג'נדה הזאת. אבל אם נקים ממשלה, ובעזרת השם נקים ממשלה יציבה אחרי הבחירות, אני אמליץ לה לאמץ את משנתו המדינית של בנימין נתניהו, ותאום בר אילן. כן, בכלל זה ראוי, וזה יכול להיות...
אתה יודע, תאמץ גם את מעשיו, תאמץ גם את מעשיו של בנייה ביהודה ושומרון והעלמת הסוגיה הפלסטינית מעל סדר היום?
ממש נעלמה.
בסדר, אז גם הממשלה הזאת שלך הייתה להחלטה בכיוון הזה, אבל גם חלק ממעשיו לסגת מחברון וליישם את הסכם אוסלו. בנימין נתניהו אין ספק שהוא נמצא בבחינה המדינית בתוך הקונסנזוס.
אומר ישראל קץ בימים האחרונים שאתה מתחנן להקים ממשלה עכשיו בכנסת הזאת
עם הליכוד, עם גוש הימין. בוא נשמע אותו אומר את הדברים, בבקשה, אתמול בכיכר השבת לישי כהן. יש לך ישראל קץ על הבס.
היום הבס מתחנן אגב, שניקח אותו ונקים איתו ממשלה, הוא מתחנן. ואומרים לו, לא, אנחנו לא, אתה לא תהיה שותף שלנו, הנה ההוכחה למי ש...
הבס רוצה להקים ממשלה כבר בגלל שנה הנוכחית ואתם לא מסכימים.
ברור, בוודאי, הוא לא רוצה בחירות, הוא אומר, אני לא פסול, הוא לא פוסל.
כן, בבקשה, תגובתך.
גם כאשר הייתי בבלפור 4 פעמים, ובעוד כל מיני מקומות ושיחות לא התחננתי. עכשיו, מה שהיה בימים האחרונים, לא שמנסור עבאס פנה לליכוד. הליכוד פנה למנסור עבאס פעמיים. פעם ישירה דרך אחד הבכירים ביותר בליכוד, ושאל אותי מה עמדתי בקשר לחוק הנאשם, והשבתי לו בשלילה. וזה גם מתחבר לחבילת החוקים הפרסונליים, איך שהם קוראים נגד נתניהו, גם החוק הצרפתי, אז דנו בזה וכו'. זאת הפנייה הישירה הראשונה מהליכוד, בעצם לפני כמה ימים, בעצם ביום שני.
אתה לא פנית אליהם?
לא, אתמול. אתמול הייתה פנייה לא ישירה, מאחד האנשים המעורבים בתהליך הפוליטי, וההצעה הייתה ללכת לבחירה ישירה לרשות הממשלה, וכמובן את זה גם דחיתי. אני פניתי לליכוד היום להקים איתו ממשלה, או לאפשר בחירות ישירות, או להתנגד לחוק הנאשם, לא היה ולא נברא.
אגב, אני רוצה רק להדגיש, שנייה, אינון, אני רוצה...
לא, אני לדעתי, ישראל קאס עכשיו סובל מבעיה מסוימת. הוא רוצה לרוץ לרשות הליכוד בעתיד ולהיות ראש ממשלה. נפגשנו לפני כמה ימים באולפן אצל רינה מצליח, והטיח בי האשמות שאני אחי מוסלמים ואנחנו רוצים לחסל את מדינת ישראל. ואז השבתי לו, אנחנו לא אחים מוסלמים, אנחנו אזרחי מדינת ישראל, מקדמים תהליך של השתלבות. אני מחויב לכל אזרחי המדינה כמו שאני מחויב לאזרחים
רגע,
הערבים.
רגע, רם, זה לא אחים המוסלמים?
לא.
לא?
לא, אנחנו לא תנועת אחים מוסלמים, אנחנו תנועה מקומית שפועלת בהתאם לשני סייגים, שני עקרונות. שמירה על החוק האזרחי הישראלי ושמירה על חוקי השריעה, זהו.
אוקיי, טוב.
אבל אתם רואים שהליכוד מאמץ את הגישה הזאת. אז אם אני אחים מוסלמים, אז בבקשה שיצא ויודה שהוא ניהל מסע ומתן וישב איתי כמה פעמים בבלפור ועוד המון דברים עם האחים המוסלמים. אבל אני לא לחוץ, כי אני בטוח שאזרחי המדינה מבינים שיש כאן קשקוש, יש כאן שקרים, יש כאן קמפיין בחירות. אני תמיד, לפעמים אני שואל אותם, למה אתם אומרים שמנסור תומך טרור? לא, מנסור, זה לצורך בחירות.
הם אומרים לך את זה?
זה לא אנושי, זה לא מוסרי, זה לא חוקי.
לא, אבל יש לך ברשימה כן אנשים שתומכים בטרור.
אין אצלנו, תראי.
מה לא? ינון. מה לא?
ינון, ינון, ינון. תחזור 30 שנה אחורה ויותר. רעם והתנועה האסלאמית הפלג הדרומי מקדמים את הדו-קיום, מקדמים את השותפות.
לא, אבל ווליטה היו לו כל מיני יציאות. איך קוראים, לסעיד אלחרומי שנפטר, היו יציאות, לווליטה יש יציאות, למספר 6 עכשיו פרש, שתמך בירי לכיוון ישראל, היו יציאות, כאילו, כן יש אנשים שברשימה שלך.
ינון, אף אחד לא יכול לבוא.
פגישות עם מחבלים, עם אלה של אלה כלשונים, בכלא וכל זה.
לא היה ולא נברא, ינון.
לא אתה, לא אתה, ווליטה.
לא רק שלא אני, גם לא וליטה, עזוב אותך מהשקרים האלו, מפלגת רע"מ היא מפלגה שחורטת על דגלה ערכים רבים, חלקם שותפות, חלקם הדינות.
מספר 6 ברשימה לא תמך בירי על ישראל?
אם אתם רוצים להחזיר את רע"מ למשבצת הזאת, מה תרוויחו?
לא, אני רוצה לדעת האמת. ומה שאני אומר לך, זה עובדות.
מנסור, שנייה רגע.
אני לא אומר עליך, אני לא אמרתי עליך.
גם אני רוצה להגיד פה משהו. מנסור, אני ישבתי פה באולפן הזה לפני שנה, והשיחה הייתה הפוכה. אני אמרתי לו, כנראה בטעות שאתם אחים מוסלמים, כי אני תמכתי מרגע הראשון שתהיו בממשלה, אני רק רוצה להקריא מה אמר צחי הנגבי למחורת הבחירות שהתברר שמנסור עבאס עבר את אחוז החסימה. הוא אומר, ציטוט, זה פותח פתח לאפשרויות שכרגע הן לא רצויות, אבל אולי הן טובות יותר מבחירות חמישיות. זאת אומרת, שהם רצו להקים איתכם בצורה כזו או אחרת ממשלה, ושמעתי שאמרת הבוקר ברעיון אחר שאתה כן מוכן לפוליגרף.
אני בוודאי מוכן לפוליגרף.
אז יאללה.
אני לא חושב, חברים, אני לא חושב שאזרחי המדינה לא מודעים. הרי זה לא היה אירוע נקודתי. בקדנציה הראשונה ניהלנו מסע ומתן עם הליכוד. בקדנציה השלישית שיתפנו פעולה בממשלת גנץ נתניהו, ויש החלטות של הממשלה במרכאות על השם שלי. יש בקדנציה הרביעית חצי שעה עד שחתמתי על הסכם הקואליציוני עם יאיר לפיד ונפתלי בנט, הייתי בשיחת טלפון עם בנימין נתניהו.
תגיד, השיחת...
רגע, זה מעניין. זה מעניין, חצי שעה לפני החתימה, אתה עוד היית בטלפון עם נתניהו?
בדרך מכפר קסם לכפר המכבייה, בדרך, הייתי בשיחת טלפון. מה קרה?
רגע, אבל אתה אומר שנתניהו גם תדרך אותך בדרך לרב דרוקמן, מה להגיד לרב דרוקמן? הוא מכחיש, הוא אומר שלא היו דברים מעולם. יואב קיש היה על הקו בשיחה הזאת?
יואב קיש תפקידו תמיד להעלות את נתניהו ואת מנסור עבאס על קו אחד.
אז הוא היה על הקו,
רגע, רגע, עוד לא אמר את זה, נו.
כן, בוודאי.
כי גם יואב קיש אומר לא היו דברים מעולם.
היו ועוד איך היו. איך אני מגיע?
אז אולי תפרסם את ההקלטה.
חברים, אתם יודעים שגישתי היא גישה מאופקת. אני לא חושף תוכן של שיחות פוליטיות, והנה עכשיו אמרתי דברים שלא אמרתי...
אבל יואב אומר שהוא לא ידע על ההקלטה, על הפגישה שלך עם הרב דרוקמן בכלל.
איך? איך? תשאל את...
שעמית הלוי ארגן את הפגישה.
עמית הלוי מי הוא? היה חבר כנסת בליכוד.
כן, עמית ארגן את הפגישה, והוא אמר לי שהוא בכלל לא עדכן לא את נתניהו ולא את יואב קיש.
לא, נתניהו לא ידע מזה, ברור.
חברים, יואב קיש התקשר אליי, אני עדיין זוכר איפה עמדתי, באיזה מקום ליד הכביש, ניהלתי שיחה וניהלתי והעלה את נתניהו על הקו ודיברנו שלושתנו.
מה להגיד לרב דרוקמן?
שוב, אני לא מרשה לאף אחד להגיד לי מה להגיד, אבל הייתה שיחה ודיברנו על הפגישה עם הרב דרוקמן וכמה שהיא חשובה והיא תקרב אותנו ל... פתרון המלכודת...
תשמע, הם אומרים שלא היו דברים מעולם, אולי תוציא...
בסדר, הבנו. הציבור יאמין למי שירצה.
אתה מוכן גם על זה להיבדק בפוליגרף?
בוודאי שמוכן. ינון
ובן... אנחנו ב-103 נארגן את הפוליגרף, בסדר?
נארגנו את זה, בסדר.
יופי, מעולה.
תראה.
תגיד, מנסור.
אני, תחזרו לפוסטים של סמוטריץ' ותבינו מה יש בתוכם. הרי סמוטריץ' היה נלחם באופציה הזאת.
אוקיי.
היה נלחם, והיה כותב את זה. אתם יודעים מה...
הוא אמר את זה גם לפני יומיים.
תגיד,
הוא אמר את זה שוב.
רציתי לשאול אותך.
שהוא היחיד, הוא אמר, יש לי הקלטה, אני היחיד שמנעתי את זה.
אוקיי.
תגיד, מנסור, יכול להיות שאתה לא שורף את נתניהו? אני הרי היום יש כמעט בכל טלפון אפליקציה שמקליטה את כל השיחות. כי אתה פשוט יודע שהוא יציע לך להצטרף לממשלתו בשני בנובמבר?
תראה, אני לא... שוב, אני לא חייב להגיד מה אני חושב על נתניהו. אפילו אוהביו של נתניהו, שיודעים שהוא מזגזג ואומר דבר ועושה דבר אחר. למה אני צריך...
אם היום הליכוד היו מציעים לך להיכנס לקואליציה לפני בחירות, היית מנענל בחיוב?
תקשיב לי, אני נמצא עכשיו בשותפות, בקואליציה, בהסכם שחתמתי עליו.
לא, אבל הממשלה נפלה.
אני ממשיך עם העיקרון הזה, עד שיגידו לי החברים בשותפות, הקואליציונית, אנחנו מתפרקים, אנחנו נקים...
אם עכשיו אומרים לך בקונסטלציה הזאת, בוא נקים ממשלה תחת נתניהו, אתה בא או לא בא?
בן, אני...
זה היה ינון.
בן, זה נגמר.
ינון, סליחה, אני...
כן.
אני נאמן לקוספות.
הרבה מתבלבלים בינינו בגלל...
אי אפשר להבחין פשוט,
כן. בגלל הדמיון בדעות, כן.
קשה להבחין בינינו, כן.
אני נאמן לקוספות שיש עכשיו, יש ממשלה מתפקדת, יש להם התחייבות. מולי, אני צריך פתרון לבעיות של החברה הערבית, פשעה ואלימות עם סקרת גיור וכולי.
מנסור, יש לי שאלה רגע רצינית לגבי
הבחירות. אחרי הבחירות, נדע מה התוצאות, נשאל שאלות, נציב מה...
הסקרים לא איתכם.
אז זהו, על זה רציתי לשאול אותך שנייה, מנסור. היו, פרסמו לאחרונה שני סקרים, אחד שעשתה אוניברסיטה, מתי פעם אחרונה ראיתם את האופק, שמראה שהחברה הערבית רוב עצום, רוצה שתישארו בקואליציה, ואפילו שהמשותפת תחזור. לעומת זאת, סקר אחר, שנאמר שהוא סקר של המשותפת, שאתה לא עובר את אחוז החסימה, וש...
לדעתי היה יותר מסקר אחד שהם לא עוברים.
אז אני לא חושב, הסקרים שהיו בתוך החברה הערבית, לא הסקרים הרגילים של, אתה יודע, של ברות 12.
בוא אני אספור לכם את המלכודת הזאת.
בדיוק.
קודם כל, בסקרים של השבוע האחרון בכולם, 103, וכל הסקרים עברנו 4 וזה. עכשיו, שימו לב, אם אתם עושים השוואה בין תוצאות הסקרים לתוצאות האמת, תמיד קיבלנו לפחות מנדט אחד מעל לסקרים עצמם. אתם זוכרים שקיבלתי 3 אפסים ביום הבחירות במדגמים, לא בסקרים, במדגמים 3 אפסים, ובסופו של דבר לא רק שעברנו את אחוז החסימה, היינו 4.6 מנדטים. מבחינה זו, בהיסטוריה הזאת ידועה. שימו לב שגם המשותפת תמיד מקבלת מינוס 2 ממה שהיא מקבלת בסקרים. תחזרו על זה, תבדקו אותי. האם אני מדבר אמת או לא מדבר?
אתה רץ בבחירות ואתה עובר את אחוז החסימה?
אני בכלל, חברים, אני החלטתי שאני הולך בדרך מסוימת, אני מאמין בה, של שותפות פוליטית ברמות השונות, לא חשוב מה יגידו הסקרים, אני עושה את הסקרים, אני משכנע את האנשים.
אבל תגיד, הניסוי נכשל, הניסוי נכשל, ראינו שאתם לא מסוגלים להצביע הצבעות ציוניות, ולכן צריך את האופוזיציה, אי אפשר איתכם לעשות קואליציה.
ינון היקר, בהחלט שוכחנו שאפשר להקים איתנו קואליציה, והתהליך הזה עדיין בעצומו, רק התחלנו,
אבל אתם לא, אי אפשר, הריבונות ביוש, היישובים ביוש, וחיילי צהל.
ינון, אנחנו רק התחלנו, יש לנו הישגים רבים, אנחנו ממשיכים הלאה בדרך הזאת, ואני כן רוצה בקדנציה הבאה להיות חלק מקואליציה במדינת ישראל, נקודה.
מנסור עבאס, אני רוצה להגיד לך משפט. אתה מנהיג פורץ דרך, אני מתרגש כשאני מדבר איתך, אני מתפלל שתצליח.
כן.
זה הסיכוי היחיד שלנו פה לסוג של דו-קיום, מכיוון שכנראה אתם לא מתכוונים ללכת מכאן למרבה הצער, וגם אנחנו לא. ואני מתפלל להצלחתך. זה הכל, רציתי להגיד את זה.
תודה לך, אני חשוב לי גם התפילות של ינון, כי הם...
אז אני אשאל אותך. לא, באופן אישי אני מעריך את מה שאתה עושה. אני חושב שבניגוד לאחרים אצלך ברשימה, אתה לא תומך טרור, ואני מעריך את זה ועל השותפות הזאת. אני רק רוצה לשאול אותך, היה פרסום של אילה חסון בזמנו, שאתה פעלת לטובת הרוצחים של משפחת פוגל, לממן את ההגנה שלהם, זה נכון או לא?
חס וחלילה, יש תביעת דיבה בינינו לבין ערוץ 13 ואיילה חסון. חס וחלילה שיעשה דבר כזה, חברים. חס וחלילה, מה קרה? יש גבול לכל עלילת דם. הרי העם היהודי עם שהכי סבל מעלילות דם והשמות שם.
אוקיי.
למה עושים לי את זה? למה?
אני חייב להגיד לך שמהבדיקות שאני עשיתי בלי לפרט זה נכון, אבל אוקיי.
אתה רוצה להגיד לאנשים שמנסור תומך או מממן עורך דין לרוצחי משפחת פוגל, האירוע היום והנורא הזה, אתה מבין? רוצח ילדים, תינוקות, מה קרה? יש גבול. יש
לי
גבול מכל דבר.
אוקיי. מנסור, חבר הכנסת מנסור עבאס, תודה שדיברת איתנו.
איזה איש זה. תודה מנסור.
פרסומות. שלום עורך העיתון בשבע, עמנואל שילו.
שלום, בוקר טוב.
מברוק.
תודה רבה. באמת חגיגה גדולה.
20 שנה, גיליון 1000.
כן, גיליון ה-1000 של בשבע, שהוקם לפני 20 שנה, שבועון, כל שבוע עיתון, חוץ מפעמיים בשנה, בפסח ובסוכות שאנחנו יוצאים לחופש. אז 20 שנה...
בוא, זה נקרא, בוא, עמנואל, זה נקרא עיתון לוקסוס. פסח, סוכות, חופש, כאילו, בוא, בתקשורת אתם אומרים לעבוד כל הזמן, אבל אני צוחק. איך זה יוצא 20 שנה 1000 גיליונות? איך סידרתם את זה כל כך עגול?
תראה, בוא, 20 שנה זה, העגול בדיוק זה 1000. 52 שבועות בשנה, מינוס 2, זה יוצא בערך אותו דבר. תכלס, עוד כמה שבועות יצא בדיוק התאריך של ה-20 שנה, זה גם עברי או לועזי, השאלה איך אתה מסתכל על זה. אבל את גיליון ה-1000, זה מה שיוצא היום בבוקר, זה מה שיצא היום בבוקר. כן?
טוב, מה הפרספקטיבה, תן לנו קצת, מה עשיתם, מה השפעתם, מה אתה חושב שהתפקיד של העיתון, אתה יודע, בציבור
איפה הוא על המפה הימנית?
אני מכיר אותו מהבית כנסת, שאני, את חטאי אני מזכיר מדי פעם מהלל בו בזמן התפילה, קורא חלק מהתורים.
אתה לא מתפלל בכוונה מלאה, זה מה שניסית להסביר פה. ידעת שאני עליה על זה, אז למה?
רוב ההפצה שלנו היא לא בבתי הכנסת. בשבע, למי שלא יודע, זה העיתון השלישי בגודלו בישראל, יש את שני הגדולים ידיעות ומעריב, בסקרי TGI באופן עקבי, בשבע מגיע לבערך 7% או מינימום 6% חשיפה, וזה העיתון השלישי בגודלו בישראל בסוף שבוע. עכשיו, אנחנו הקמנו אותו כחינמון לפני 20 שנה, עוד לפני שישראל היום נכנס לשוק, אז בעצם אנחנו החינמון הארצי הראשון בישראל. מיועד לציבור הדתי-לאומי, אבל עושה גלים הרבה מעבר לזה.
מה אתה חושב שאתם משפיעים?
תראה, בוא נאמר, בממשלה הזאת זה מאוד קל, כי כשיש לך, ההשפעה שלנו היא קודם כל בציונות הדתית, אבל הציונות הדתית זה ציבור מאוד מאוד מעורב, ויש לו השפעה בכל מקום, כך שמי שמושפע מאיתנו מביא את ההשפעה הלאה. אני בטוח שכשעידית סילמן החליטה להפיל את הקואליציה הזאת לדברים שכתובים בשבע, היה השפעה עליה, כנה לגבי ניר אורבך, אנחנו לא חסרי השפעה, בטח שלא בציבור שלנו.
מאוד שונה ממקור ראשון
ביחס לממשלה הזאת. האמת שבדרך כלל הפערים הפוליטיים בינינו, אנחנו יותר ימניים מהם, אבל הם לא היו עד כדי כך ניכרים עד שהגיעה הממשלה הזאת, כשכאן זה היה מאוד ברור שהם נוקטים כלפי, אני לא מוסמך לייצג אותם, אבל כמתבונן מהצד, סוג של אהדה זהירה, ואנחנו מתנגדים, נחרצים לממשלה הזאת, מיום הקמתה.
אני חייב להגיד פה, ואני הייתי מאוד בעד להעלות אותך היום, ואני חושב שאתה אחלה בן אדם, ובכל זאת אני לא חושב שמקור ראשון, עיתון שהעורך הראשי שלו הוא ממורשעי המחתרת היהודית, איש מוכשר בצורה בלתי רגילה, זה לא עיתון ימין, ואני רוצה להגיד לך יותר מזה. אני רואה שיש שם תורים מדי פעם שתומכים בממשלה, אבל אין להם קו של תמיכה בממשלה, והתורים שתומכים בממשלה במקור ראשון אף פעם לא עולים לדיגיטל, מעניין למה, אולי זה מרוב שהם שמאלנים, ואני חושב, אמנואל, שאתם יום אחד תתחרטו על מה ש... על מה ש... על מה שהשפעתם על עידית סילמן. לא, אתה, ינון, בנוגע לך, אין לי, אתה בקאט, אני לא חושב שאמנואל שהיא לא בקאט, אבל הוא יום אחד הוא התחרט, אבל או שאני טועה, או שאני התחרט.
אני חושב שביחס לממשלה הזאת אנחנו לא נתחרט, אבל תשמע, בוא נגיד, העמדה שלנו היא לא מובנת מאליה, כי לכאורה אפשר היה להתייחס לזה שיש ראש ממשלה ראשון עם כיפה סרוגה, וככה מאוד לחגוג את זה ולהיות מרוצים.
ושיש גם שנה שקט בעזה, ושהאיראנים חוטפים מכות רצח, ושאין קונסוליה מזרח ירושלים, ושאין הסכם גרעין, ואני יכול לתת לך פה רשימה של 400 דברים.
אני יכול להתווכח איתך על הישגי הממשלה הזאת ועל כישלונותיה. אני לא אומר שזה כל כך חד צדדי, כן? יש גם כמה דברים טובים שהממשלה הזו עשתה. אבל מבחינתי זה לא הסיפור. ברגע שהממשלה הזו קמה, אני אמרתי, ההרכב שלה, ההישענות על מנסור עבאס, הונאת הבוחרים שהצביעו לדבר אחד ויום אחר כך קמו לדבר אחר, היכולת לבסס קואליציה על מכנה משותף של שנאת בן אדם ונכונות לעשות מעשה הזוי כמו לתת ראשות ממשלה לבן אדם עם 6 מנדטים, העיקר שנוכל להעיף את ההוא.
אמנואל, אתה נראה לי בן אדם רגיל, לא באתי ענה, כאילו אתה לא יודע שמנסור עבאס הוכשר על ידי נתניהו, ושנתניהו מציע לגדעון סער גם עכשיו להיות ראש ממשלה עם 6 מנדטים. עכשיו הוא מציע לו להיות ראש ממשלה עם 6 מנדטים.
ושנתפגש בגיליון ה-2000.
זה עוד 20 שנה,
כן, אני מקווה.
אני אהיה בן 80.
לא, לא, אם אתה מאחל לנו שנהפוך ליומון, אז זה בסדר.
אם אתה רוצה ברכה כזאת, אז בבקשה, בהחלט.
כן, תודה רבה.
רק בריאות,
תודה.
תודה לשניכם, יום טוב, שלום, שלום.
אוקיי, אז כך משהו מריקוד האש. מילים של רבי נחמן.
מה, הסדרה הזאת בטלוויזיה?
כן, ודניאל זמיר הלחין, קבל. זה אביתר בנאי וברי סחרוף שרים.
איזה שילוב.
ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בתוך ההסתרה בוודאי בוודאי גם שם נמצא שמתפרח
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני אומר אני גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד אני עומד
ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה הקשים עוברים עליך אני עומד אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים עוברים עליך אני עומד הקשים העוברים עליך אני עומד אני עומד
תודה לשרה פלסנר ואפרת קורמן תודה למאיה לויטין ואבישג אליסף שוסטר לדוד זבולוני עמיתי דויק שני רומנו
אני עומד
איזה יציאה דניאל זמיר שיחקת אותה בגדול
נכון
גם רבי נחמן אגב שיחק אותה.
אבל
שלא מדברים עליו. לא מכירים אותו.
מכירים מספיק.
מיד ב-103 FM סיוון כהן וגדעון אוקו וב-12 זהבי עצבני עם נתן זהבי 103